Shut up and sit down.
הסטארט-אפיסטיות. פודקאסט על יזמות שחולמות ומגשימות. שלום לכולן ולכולם, ברוכים וברוכות הבאות לפרק נוסף של הסטארט-אפיסטיות, תוכנית בשיתוף הרדיו הבינתחומי 106.2 FM בהפקת עדי בנוז. הסטארט-אפיסטיות שלנו היום הכירו ועבדו יחד במשך עשור בחברת גילון שהתמחתה בבינה עסקית, נמכרה לנס טכנולוגיות ויחד החליטו לעזוב את המקום הבטוח, לנצל את היכולות המשלימות שלהן ולהקים סטארט-אפ משלהם. היי איריס ומאיה, מיוקאפי, כיף שבאתם אלינו היום.
אהלן.
לכל אחת מכן יש סיפור מאוד מעניין על ההתפתחות המקצועית והמעברים בין התפקידים. אני אבקש מכל אחת מכן לתת 30 שניות על הקריירה שלה, על ההתפתחות ואיך הגענו עד הלום. איריס.
האמת היא שכששואלים אותי מה ללמוד, אני אומרת, מה שאני מסתכלת על הקריירה שלי, אין שום קשר בין מה למדתי, איזה השתלמויות עשיתי, לאיזה נושאים הלכתי ומה אני עושה היום. אז אם אני מתחילה מהסוף, היום אני נמצאת בסטארט-אפ שמוכר מוצר תוכנה, במיוחד לחברות ריל אסטייט ותעשייה. מימיי לא הכרתי חברות ריל אסטייט, ולא כתבתי שורת קוד בתוכנה. אז הקריירה שלי למעשה הובילה אותי לשם דרך המון סקרנות והמון עניין שהיו לי כשהייתי בחברת הייטק, באזורים של PMO שעשיתי, COO, משאבי אנוש, ועוד מלא תפקידים. ולפני כן בתעשייה גם נכנסתי אליה ממקום אחר לגמרי, שירותי, אפילו כזה יותר שמלווה עובדים, ומצאתי את עצמי מאוד מתעניינת בביזנס, לוטשת עיניים ומתיישבת על הכיסא.
מישהי שנמצאת כרגע באיזשהו ארגון, והיא רוצה, בין אם זה לעשות את הקפיצה הזאת לביזנס, רוצה לבוא ולהתקדם, מה הטיפ שלך? כי את באמת, זה לא מעברים סטנדרטיים, להיות משאבי אנוש, לעבור לביזנס, להיות COO, לנהל חטיבה עסקית, לא טריוויאלי.
שני דברים, אחד מאוד מאוד הסתקרנתי ורציתי, שתיים היו כאלה שפתחו לי את הדלת, וידעתי להגיד, כן, זה מעניין אותי, זה מה שאני רוצה.
מהמם. מאיה?
אז אני בעצם גיקית מחשבים בערך מכיתה ג', גדלתי בדנמרק, בחוץ היה הרבה שלג, לא היה הרבה מה לעשות. התגלגלתי למחשב הראשון שלי, קומודור 64, בכיתה ג', ובאמת התעסקתי בכל ההתבגרות שלי עם מחשבים. היו לי יחסים של משיכה קחייה מטכנולוגיה, וכל פעם חיפשתי אולי אני אעבוד בגרפיקה, אולי אני בכלל יהיה מהנדס תעשייה וניהול, כל מיני דברים שהם לא קשורים לקוד. ובאמת מצאתי את עצמי הרבה שנים עובדת בעולם של ביזנס אינטליג'נס, שהוא שילוב מאוד טוב בין העולם העסקי והניהול לבין הצד של הטכנולוגיה, עם איזשהו איזון טוב, אבל כל הזמן מהצד. וכשבעצם הקמנו את הסטארט-אפ, ולבשתי כובע של CTO, היה לי ככה הרבה מאוד דיאלוג פנימי עם עצמי, האם אני באמת הטכנולוגית הגיקית הזאת, או מנהלת עסקית וכן הלאה.
אבל זה לא תפקיד CTO הראשון שלך, עשיתי תפקיד CTO לפני זה.
עשיתי תפקיד CTO, אבל זה היה במקום מאוד מאוד צעיר, מאוד לא בשל, לא כמישהי שבעצם מקימה סטארט-אפ במו ידיה. הצטרפתי לעוד שני חבר'ה, ובאמת למדתי שם הרבה, אבל לא באמת לקחתי ועשיתי את הקפיצה הזאת לתוך המים, ואני חושבת שאחד הדברים שמאוד כיפים במקום שאני נמצאת היום בקריירה, זה שאני לגמרי שלמה עם זה שיש בי גיקיות ויש בי עולם עסקי, והשילוב ביניהם הוא מה שמביא לוקאפי את מה שצריך.
היום להיות גיק זה badge of honor.
סוג של, בוא נגיד, אנחנו הגיקים אוהבים להגיד כן, זה badge of honor, אבל עדיין יש את העולם העסקי ויש לו את הקצב שלו וטמפו שלו, ולי לקח לפחות זמן להתחבר חזרה למקום המאוד עמוק הזה של הפאשן של הטכנולוגיה, והיום זה משרת אותי בצורה מאוד מאוד גדולה.
אנחנו כנשים, ואני אומרת פה משהו שהוא מכליל, אבל לצערי יש בו אמת. הרבה מאוד נשים לא באות ולוקחות ownership על הידע שלנו, לבוא ולקרוא לעצמנו מומחיות, זה משהו שהוא קשה. זה משהו שלא בטבעי. תמיד אנחנו איכשהו מקטינות, מצניות. ואחד הדברים שמאוד אהבתי אצלך, לא רק שכתוב שאת global expert ב-machine learning ו-AI, יש שם גם best-selling author. מקודם כשהצגת את עצמך, אמרת, אני גיקית, אני פה, אני שם. תני את השני סנט שלך לגבי זה.
אני חושבת שזה גם תהליך שהסטארט-אפ הזה מאוד ביגר אותי, ולימד אותי איך לעמוד על במה, ולהגיד, אני expert ואני best-selling author, וזה מקדם את הסטארט-אפ שלי, ולכן אני עושה את זה באמת באהבה. זה לא תהליך שהוא לגמרי טריוויאלי, אני חושבת שבאמת, כמו שאמרת, כנשים, יש בנו משהו מאוד צנוע, כישראלים יש לנו משהו מאוד ספקן, אף אחד הוא לא באמת מומחה, תמיד הכל כזה קצת שכונה, ואני חושבת שמשהו בלעמוד על במה, מול קהל של אנשי מקצוע אמריקאים, קנדים, ולבוא עם הידע, ועם הביטחון הזה, ובאמת, עם הטייטלים האלה, זה משהו שהוא חוויה שהיא מאוד מאוד מעצימה, ובאמת מציגה כמה ידע צברנו, וכמה ניסיון צברנו, וכמה אפשר לחלוק את הידע הזה ככובע של אקספרט, חשובה. משהו שעזר לי, וזה שהתמסרתי למנהלת השיווק שהייתה לנו באותו זמן, שאמרה, שימי את זה באיזושהי נוסחה ותעופי על זה. לקחנו את כל הדברים ושמנו את זה באיזו נוסחה, וזה פתאום נהיה נורא מוחשי, הידע הזה שהוא באיזושהי נוסחת אינטגרל כזאת, וזה נראה כזה מאוד מרשים, וזה מאוד עזר שמנהלת השיווק זאת שבעצם הוציאה אותי מהקליפה הזאת והעיפה אותי קדימה.
שתכן הייתם במקום מאוד נוח, החברה שלכם, גילון, נמכרה לנס טכנולוגיות, כל אחת מכן הייתה בפוזיציה מאוד מאוד בכירה. מה היה הטריגר שהוביל אתכם להסתכל אחת לשנייה בעיניים ולהגיד, בואי נפתח סטארט-אפ, בואי נעזוב הכל, נלך על זה.
זה מזכיר לי כשאומרים מקום מאוד נוח, שמאיה ואני חיות היום בניו יורק. עשינו רילוקיישן, אנחנו נמצאות בניו יורק, וכולם אומרים, וואו, איזה כיף, ניו יורק. לא יודעת מה זה מקום נוח, ניו יורק קפואה. אנחנו נמצאות בבתים מזדמנים, המשפחות שלנו רחוקות, אבל יש משהו מבחוץ שנראה נוח, כנראה שלא היה נוח. אחרת אולי היינו מתבוססות באזור הזה של הנוחות. בדרך כלל מה שזורק אותך מאזור הנוחות, זה לא העודף נוחות, אלא משהו שמפסיק להיות נוח, ומבחוץ אולי לא רואים.
אז מה היה הדבר הזה?
גילון שהזכרת אותה, שהייתה סוג של סטארט-אפ שנשאר עם אווירה משפחתית וחממה, ולכולם היה שם את ההזדמנות להביא את עצמם לידי ביטוי ולעשות דברים מאוד מאוד מאתגרים. נרכשנו על ידי חברת נס טכנולוגיות, ונכנסנו לתוך חברה גדולה. וזה היה מעבר שלי באופן אישי. היה לא פשוט בכלל, אני נשארתי בראש של ה-COO, של המתווה דרך, של יודעת איך התרבות של החברה צריכה להיראות, אבל אתה מגיע לחברה גדולה, היא יותר חזקה מסטארט-אפ, חברה של למעלה מ-2,000 עובדים, יותר חזקה מסטארט-אפ של 200 עובדים שרק נרכש, ולאט לאט חלחל לי ההבנה שאני הרבה יותר טובה והרבה יותר נהנית, כשאני מצליחה להוביל למקומות שאני רוצה להוביל, במקומות שקצת הכנפיים מתחילות להיות מקוצצות, וצריך להתחשב באלף אחד גורמים שלא נראו לי לא רלוונטי, מתחיל להיות לא נוח, למרות שכמו שאמרת, כלפי חוץ, איך עוזבים כזה דבר.
אז באמת, מתי היה הרגע הזה שאתם אומרות אחת לשנייה, שמי, יש לי רעיון, בואי נעשה איזשהו צעד.
איריס נסעה בעקבות הבן שלה לדרום אמריקה, לטיול אחרי שחרור. אני הצטרפתי לחלק מהטיול, על רקע כל תחושת השחרור הזאת, ובעצם הניתוק מהכבלים הזויים שמרגישים שיש לנו באזור נוחות, עלתה איזושהי הבנה שבאמת יש משהו בעוצמה שלנו ביחד, שיכול לייצר משהו חדש בעולם, ולא משנה מה זה יהיה, זה יהיה משהו מופלא, לא היה לנו שום רעיון מה זה יהיה. על רקע ארוחת בוקר במלון בבואנוס איירס, ככה עלה הרעיון, והחלטנו שנחשוב על זה, ובאמת שחזרנו לארץ, החלטנו שאנחנו קופצות למים, ולא היה לנו שום מושג איזה מים, לא שחשבנו שנקים סטארט-אפ של תוכנה.
מאותה אבל... שיחה במלון, באתם ומה? כאילו אמרתם, בוא נעשה משהו, זה היה ניצוץ, מה היה שם? כאילו, ומה היה גם אחרי זה? כי לקח איזה חצי שנה עד שלקחתם את הרגליים ועזבתם.
מה שאני זוכרת זה שאני אישית הייתי בהתלבטות לאן פניי, האם להגיע לעוד ארגון, להתמצב מחדש, לתפוס את מקומי ולהעיף אותו קדימה, או משהו אחר. אין לי אף אחד במשפחה, האחים שלי, הגיסים שלי, כולם אנשים מאוד בכירים בארגונים, אבל אף אחד לא עשה צעד כזה. גם כשדיברתי עם חברות, אז הם אמרו, אל תשאלי, לאבא שלי הייתה מספרה בבאר שבע, מה מדפק לו על הדלת כל יומיים, איזה צרה זאת, זה לא כזה אירוי, כמו שזה נראה, אבל כנראה בי התבשלה ההבנה שזה משהו שעוד לא עשיתי, זה הזמן לעשות, לפני שאני קופצת שוב לתוך ארגון, עם היתרונות, עם החסרונות. אני באתי, אני חושבת, ליוזמה הזאת משם. אני הולכת לנסות את זה עכשיו.
מהמם. יוצאים לדרך וצריך לזהות איזושהי בעיה. איך זיהיתם את הבעיה? ומה הייתה הבעיה?
אז חזרנו מהטיול וסיכמנו, כמו שמאיה אמרה, שראשון לפברואר זה הזמן שמחליטים.
מה שאמרת כרגע, טיפ מנצח. קבענו תאריך. ועכשיו כאילו אתם צריכים לדלבר, והדלבור במקרה שלכם היה ההחלטה. תמשיכי.
למיטב זיכרוני, מראשון לפברואר עד ראשון למאי, היה הזמן שנפגשנו עם המון חברים, חבר'ה שהיו בתעשייה, מה אנחנו יכולות להביא לעולם, ואיפה הכאב שאנחנו חווינו לאורך הקריירה שאנחנו יכולות לתת לו מענה. כולם נורא שמחים להיפגש. בדקנו, שאלנו, קיבלנו המון המון טיפים, וכל הזמן חזרנו לשולחן הסרטוטים. ומה שיצא משם, דרך אגב, לא קיים היום.
אימאס.
את יודעת מה ראשי התיבות של אימאס?
Effective Management as a Service.
16 שירותים שביחד הם מסך של המידע והתהליכים והאסטרטגיה של הארגון, משהו שחשבנו עליו והשקענו הרבה מחשבה. כבר היה לנו דיאלוג עם לקוחות אמיתיים שאמרו, אלה הכאבים של הארגון שלי.
מה היו הכאבים?
ודיברו הרבה מאוד אז על הצורך באיזושהי הבנייה, על הצורך בחיבור בין מידע למנהלים בצורה אפקטיבית, לא בלייצר עכשיו פרויקטים. אז פנינו לארגונים מאוד קטנים, סטארט-אפים, ארגוני תעשייה קטנים, וכל הזמן שפיתחנו את אימס, זה היה בעצם במענה ובדיאלוג מתמיד עם לקוחות. בשום רגע לא ישבנו בגראז' ופיתחנו איזשהו מוצר, אלא כל הזמן עבדנו עם הלקוחות, ממש באינטראקציה שוטפת, השתמשנו ביכולת שלנו להוביל תהליכים ולעשות דיאלוג עם אנשים, כדי בעצם להבנות את אותו מוצר שהלך והתפתח, קרם אור וגידים.
תשמעו, אתם מ-2012, כן? זה כבר כברת דרך, אתם לא סטארט-אפ צעיר. והרבה פעמים בכברת הדרך הזאת, סטארט-אפים זזים ימינה, זזים שמאלה, גם אתם זז. אבל משהו שנשאר אצלכם מאוד קונסיסטנטי, זה המסד שלכם. כלומר, כבר בהתחלה אתם באתם ואמרתם, אנחנו מעוניינות לעזור לארגונים להאיץ את הביצועים, ואת זה אנחנו הולכים לעשות על ידי ניהול שמבוסס יעדים. מעניין אותי להבין מאיפה הגיע המצפן הזה. יש אמרה כזאת שאומרת, אתה צריך להסתכל על יעדים קרובים, אבל המצפן שלך תמיד צריך להצביע אל היעד הסופי, ואז אתה לא באמת תזגזג יותר מדי. זה טוב שאתה זז ימינה ושמאלה, וזה טוב שאתה מתאים את עצמך לצורכי השוק, לטרנדים, למה שזה לא יהיה, אבל יש כיוון מאוד ברור, ואז אתה תגיע אליו. ואתם באמת נשארתם על הכיוון הזה, המסג' שלכם לא באמת השתנה.
אני חושבת שזה נובע מזה שבעצם המסג' הזה, או המוצר הזה שיצרנו בעולם, הוא השילוב האופטימלי של היכולות של איריס ושלי. איריס עם היכולת שלה לקחת אסטרטגיה ולגרום לאנשים את המוטיבציה להגיע לאותה אסטרטגיה ולהבנות את התהליכים. ואני עם היכולת לקחת מידע ולחבר אותו למנהלים. ובעצם השילוב הזה של יעדים והבנה מהם היעדים הנכונים לארגון. ועכשיו מה המידע שאנשים צריכים באופן השוטף ברמה היומיומית כדי להצליח לעמוד באותה היעדים. וסביב זה בנינו את אימס, ואחר כך שכללנו לאוקפי. היא בעצם המצפן הזה, היא בעצם אנחנו, מה שאנחנו מביאות לעולם.
בהוויה של אימס היה מודל שקראתם לו One Day, One Week. המודל הזה זה משהו שעדיין קיים?
היום אנחנו לא ב-One Day, One Week, כי אנחנו באמת פותרים בעיה שהיא יותר מורכבת, אבל אנחנו ב-Two Week, Six Week. זאת אומרת, אנחנו באים ומבינים שהיום, בעולם של היום, אי אפשר להביא ערך, או איזושהי הבטחה לערך, שאתה תראה אותו מתישהו רחוק. היום לקוח של אוקפי, תוך שבועיים, מקבל מערכת שמדברת בשפה שלו, ונותנת לו ערכים על המידע שהוא בעצמו סיפק, ותוך 6 שבועות, לפעמים אפילו 4 שבועות, המערכת הזאת כבר עובדת בארגון שלו באופן מלא. מתוך ההבנה שהעסקים משתנים מאוד מהר, אנשים זזים מאוד מהר, ואם אתה בא ומוכר היום איזשהו חזון שרק בעוד 0.5 שנה, 9 חודשים, אתה יכול ליישם אותו, אין לך מקום.
זזנו באחוזים בין ה-Product Enabled Services לבין Services שבאים עם Product. זה התזוזה המרכזית שעשינו.
אז זה הזמן לבוא ולעשות.
פיץ' אוקפי.
אז אוקפי עושה שימוש היום בבינה מלאכותית, כדי לספק התראות ללקוחות בשני ורטיקלים מרכזיים, בטרנד של ה-Smart Buildings, ובטרנד של ה-Industrial Internet of Things, IIoT, המהפכה התעשייתית הרביעית. אנחנו יודעים היום במוצר שלנו לרוץ על המידע, ולספק להם בזמן אמת, התראות שמגיעות למובייל או מגיעות למחשב שלהם, ואומרות להם שינויים שקורים במידע שכדאי שהם ינקטו כרגע פעולות בעקבות ההתראה הזאת.
אז בעצם אפשר לקחת מנהל נכסים או ארגון שמנהל נכסים, יש לו 60, 100 מבנים גדולים שפזורים בהרבה מאוד מקומות, ולעשות אופרציה לאותם נכסים זה אתגר מאוד גדול. האופרציה הזאת היא לא משהו שקורה באיזשהו מטה, שמישהו יושב ומחליט החלטה, וזה מדובר על הרבה מאוד החלטות שמקבלים אותם הרבה מאוד אנשים בשטח, עד רמת ראש צוות המזגנים שעכשיו צריך להחליט אם לטפל בבעיה כזאת או אחרת. מה שאוקפי יודעת לעשות זה להתחבר למידע שקיים בארגון, בין אם זה מידע שמגיע ממערכות ה-IT, תקלות שנפתחות, חידוש חוזים, מידע פיננסי, מידע על שעות עבודה וכן הלאה, ובין אם זה מידע שמגיע מהסנסורים, smart buildings, שבעצם יותר ויותר דברים בתוך הבניין מתחילים לדבר ולשדר באופן רציף, המזגנים, המעליות, האם יש מישהו בחדר וכן הלאה. מה שקורה לארגונים האלה, בגלל שהם ארגונים שמצטרפים רק עכשיו לטכנולוגיה, הם עדיין לא עושים כמעט כלום עם המידע הזה. המידע הזה הם מוגרים אותו וזורקים אותו פעם בשנה, כי באמת קשה מאוד להפיק ממנו איזשהו משהו. אוקפי יודעת להתחבר למידע הזה בזמן אמת, להריץ אלגוריתמים שאנחנו פיתחנו מתוך האלגוריתמים האלה, יודעת לשלוח התראות מותאמות אישית לאותו ראש צוות מנהל מזגנים, לאותו מנהל בניין, לאותו אחראי על תפעול, שים לב, בקומה מספר 33, כרגע נפתחו 6 תקלות חוזרות על קר מדי, והסנסור מראה שהכל תקין. או, הלקוח הזה, בקומה הזאת, יש לו בעיה ירידה באיכות השירות. או, הלקוח הזה, הסיכוי שהוא יחדש את החוזה שלו יותר נמוך. כל אחד מהדברים האלה בעולמות עסקיים שונים, על מידע מסוג שונה, האלגוריתם שלנו מסוגלים לזהות אנומליות, שינויים בהתנהגות, מסוגלים לזהות סיבות שורש לבעיות שעומדות מאחורי זה, מסוגלים לייצר prediction, התראה על מה הולך לקרות קדימה, ולשלוח את זה בשפת אנוש לאותו מנהל, אותו בן אדם, שעכשיו צריך לקבל איזושהי החלטה, הנה שים לב, זאת הבעיה, זה המידע שעומד מאחוריה, צא לדרך, תהיה פרואקטיבי, לך תפתור אותה.
השתמשתם פה בשני באזוורדים מאוד חמים, IIoT ובינה מלאכותית. כשאנחנו רוצים לנתח איזושהי ישות כדי להתחיל איזושהי בינה מלאכותית, אנחנו צריכים להגדיר אותה, לתת לסט של פיצ'רים. כשאני מסתכלת על הלקוחות שלכם, יש לכם לקוחות בארץ כמו מכבי, צים, אהבה ועוד, מאוד מגוון. כשאני מסתכלת על כל החברות האלה, כל אחת נמצאת בעולמות שונים, וכמו שהזכרתם, אתם היום בכלל מסתכלים על עולם שהוא חם, עולם הריל אסטייט. לבוא ולהגדיר חברה, ולייצר לה פרופיל מסוים עם הצרכים שלו, זה לא משהו גנרי. ואני רוצה רגע את ההתייחסות שלכם, כי יש לכם את כל הלקוחות האלה, אז איך המערכת הזאת פועלת?
שאלה מצוינת, שלקוחות שואלים אותה מכל מיני כיוונים. אז מה שאנחנו פותחים בו זה, תמיד כשאנחנו מתחילים עם ארגון, אנחנו אומרים לו, תבחר נושא עסקי. מה הכאב שיש לך בו דאטה? אז יבוא גוף real estate ויגיד tenant satisfaction, אחד הכאבים הגדולים, מולים מתרוקנים, בנקים עוזבים מבנים, מה אני עושה? אני באה למבנים האלה, אחלה נושא עסקי. אנחנו מבקשים ממנו חיבור למערכות ה-IT ו-IoT בנושא ה-tenant satisfaction, תן לנו את המערכות פתיחת קריאות של הלקוחות, ומריצים אלגוריתם שנקרא sensitivity analysis. אנחנו מהר מאוד מגלים על ידי הרצת האלגוריתם הזה, מה הם אותם key drivers שמשפיעים בצורה דרמטית, על ה-tenant satisfaction של הלקוח הספציפי הזה. ויכול להיות דברים שונים אצל לקוחות שונים, ואם הוא ישלח לנו משהו כמו 600 פרמטרים, ייצאו בין 30 ל-60 הכי חזקים. וזה יהיה השלב הראשון, זה יהיה הפעם שבו אנחנו נגיד ללקוח, תראה, תן לנו שעה וחצי, נראה לך מה ה-key drivers שיצאו, נגיד לנו, זה נכון, זה אני מבין, זה וואלה, איך עליתם על זה, לא חשבתי על זה, וזה לא משהו שהייתי מתייחסת אליו. אני מבין למה הוא יצא, וזה לא משהו שהייתי מתייחסת אליו, ואחרי שעה וחצי של שיחה, יש לנו תקים מטריקס להריץ עליהם את האלגוריתמים שמאיה סיפרה ותיארה.
אנחנו בעצם היום באוקפי עובדים רק עם דאטה שהוא דאטה סטרקצ'רד. אחד הדברים שבנינו, זה את היכולת לקלוט את אותם פרמטרים בדאטאבייס שלנו, ולהמשיך ולהשאיר אותם לקוח אחרי לקוח. השוק המרכזי שלנו, שהיום הוא נורת' אמריקה, אנחנו פונים ללקוחות בתחום של ניהול נכסים, שיש להם אתגרים שהם חוזרים על עצמם, יש להם מערכות מידע שהן דומות, גם אם זה יהיה מערכות שונות, הם עדיין יחזיקו את אותו סוג של מידע, וככה יש לנו יכולת בצורה מאוד מאוד מהירה, להשאיר גם את בסיס הנתונים שלנו, יש לנו 4,000 מטריקס ופרמטרים, מאחורי הנושאים העסקיים האלה, שבעצם מואשרים כל פעם שאנחנו פוגשים לקוח, אבל גם עוזרים לנו בתהליך האנריצ'מנט, להבין שטמפרטורה היא לא רק טמפרטורה, אלא היא גם הדלטה בטמפרטורה, להבין שעובד הוא לא רק עובד, אלא גם הוא האם הוא חדש וכן הלאה. אז כל הפרמטרים האלה נמצאים אצלנו בתוך הבסיס נתונים. אנחנו לא מצפים לאיזשהו מבנה מסוים, מובנה מראש. אנחנו אומרים ללקוח, תביא את המידע בפורמט שיש לך. תגיד לנו כן, מה השמות של השדות, כדי שהם יקפצו, נוכל לשיים אותם. אנחנו מתחברים לזה בפורמט שזה קיים, מריצים על זה את האלגוריתם שלנו, ויודעים לייצר תרגום לשפת אנוש.
את מזכירה פה את הנושא של המידע. מה כמות מידע שאתם צריכים? כי אתם התחלתם בחברות קטנות, דווקא המעבר לחברה גדולה ושם כמויות הדאטה משתוללות וגם קשה להשתלט עליהם, אז כביכול אפילו יש יותר צורך. אבל דווקא ההתחלה בחברות קטנות היא מעניינת. מה המינימום דאטה שאתם צריכים ובכלל איך אתם סופרים כמות דאטה?
אז בחברות הקטנות, סוג הדאטה שהיינו צריכים בשביל להריץ את ה-AI היה יותר רק כדי להבין מה המטריקס. לא התעסקנו בהתראות תפעוליות, ולכן זה פחות רלוונטי בעולם הזה. היום שאנחנו באים לארגון אזורים כבדים, אנחנו צריכים דאטה של בערך שנה היסטוריה. לפעמים אנחנו לוקחים אפילו שנתיים, אם יש עונתיות מאוד גדולה, ונשתמש בהיסטוריה הזאת כדי להזין את האלגוריתם במספיק מידע, כדי שעכשיו שיתחיל להגיע דאטה שוטף, יהיה לו כבר את היכולת לבצע את ההתראות.
KPI, את המילה שמוקפי בנויה ממנה, לבוא ולקבוע KPI'ים בארגון, לא משנה אם אתה קטן או גדול, זה אחד הדברים הכי מדויקים שיש, כדי באמת להוביל אותך דרך אותו מצפן לטובת איזושהי הצלחה. אז בואי, ספרי לנו מה זה KPI.
KPI זה משהו שמנהלים מאוד מאוד עסוקים בו, פחות ככה בחוויה שלי גיליתי לאורך השנים, שהרבה פעמים ארגונים קובעים KPI, לא על בסיס דאטה, על בסיס תחושות בטן, על בסיס מה שנראה להם ממש חשוב, ואני פגשתי כמה KPI בימיי שהיו עזועים, וכשאת מנסה לרדת למטה ולהבין איך זה מקדם את הביזנס, מה, איך זה עוזר, ה-KPI האלה, מתוך כמות מוגבלת של KPI שמומלץ לך לבחור, לא מומלץ לעקוב אחרי יותר מ-X KPI לארגון.
מה ה-X הזה?
אז ה-X הזה מדבר על בארגונים שהם עד סביבות 100 עובדים, לא לעבור את בין 8-12 KPI.
מה קורה לגבי סטארט-אפים?
לגבי סטארט-אפים יש בדרך כלל את השישה, שבעה, שבהם צריך להתמקד.
אותו מספר, אוקיי.
כן, ואז אתה מגיע לארגון גדול, ואתה רואה מין KPI מוזר כזה, כשאתה יורד לעומק, אתה מגלה שזה משהו בבטן, משהו שפשוט מציק לו ברמות שאינם קשורות לביזנס, ולכן הדרך שלו להתמודד איתם, הוא לשים אותם ב-KPI, ואז אם יש למחלקה מסוימת אדום, מה היא תעשה עם זה, אין לפחד מושג, אבל לא, זה בדמו, וזה חשוב, וזה לא מקדם את הביזנס כהוא זה.
אז רגע, אז מה שאת אומרת זה, KPI זה איזושהי מטריקה, שניתן לכמת אותה.
מטריק שהם לא מחומתים ולא באים מהדאטה, אין להם שום ערך. ודבר שני, שיש לך יכולת להשפיע עליהם.
זה מטריקה שמגיעה מהדאטה או מטריקה שניתן למדוד מהדאטה? כי זה שני דברים שונים. כשאני באה ומגדירה KPI, אני רוצה לבוא ולמדוד עכשיו X. הדאטה שלי או שיתמוך ב-X הזה שהוא מתקיים ויראה לי שאני בכיוון, או שיראה לי שלא, אבל זה לא שאני מסתכלת מה הדאטה שיש לי, ואז אני אומרת, בוא נייצר KPI, על סמך דאטה שיש לי, כי אז אני יכולה בעצם ללכת לכיוונים אחרים לגמרי, ואולי בעצם הדאטה שאני אוספת, בכלל לא נכון לגבי מה שאני צריכה למדוד. כשאת מדברת על ה-KPI, האם זה באמת, בוא נראה מה הדאטה שיש לי, ואז נחליט ה-KPI, או בוא נחליט מה ה-KPI שלי, בגלל ההתוויה העסקית?
התשובה נובעת בדיוק במקום שאוקפי נמצאת בהיום. אנחנו לא נותנים שירותי ייעוץ ארגוני שיכולים מאוד לעזור למנכ״לים ולתרגם את הביזנס שלהם למטריקס שהם לאו דווקא נמצאים בדאטה, ואולי אני גם מישהו יאסוף לי את הדאטה בצד כי זה מאוד חשוב. אז זה ייעוץ ארגוני. אוקפי לא נמצאת שם. אוקפי 90% חברת מוצר ו10% customer success שמדייקים אותו יחד עם הלקוחות. ולכן אוקפי תציע ותמליץ על ה-key drivers בארגון רק מתוך הדאטה שיש לארגון בנושא מסוים. לכן המטריק שלנו הם לא ה-KPI שהארגון כל הרוחב צריך להסתכל עליהם, אלא לנושא ספציפי. עליו אתה רוצה להתרכז. אם יש עוד KPI שכשהם לא נמצאים בדאטה ושחשוב למדוד אותם, ואם אני אספר לך אותם בתור יועץ ארגוני, אולי תלך ותאסוף אותם כי זה מספיק חשוב, זה לא אוקפי.
יש פה משהו שאת אומרת שהוא מאוד מעניין, גם ברמה המוצרית, אבל גם ברמה העסקית. אתם מתעסקים בנדלן, אתם נותנים שירותים ליותר מחברה אחת, כמו שאת אומרת, יכול להיות שבנקודת ההתחלה, בחברה אחת מסתכלים על KPI מסוימים, ובחברה אחרת על KPI אחרים, ומתוך הניסיון שלכם, אתם יכולים להגיד להם, חברים, בכלל לא מסתכלים בכיוון, או לצורך העניין, חברים, הנה הפרמטרים שאצלכם הם בעייתיים, למה? כי בחברה א', שם הם מצליחים לעשות את זה, וזה המדדים שיש להם. יש פה איזשהו עניין של זליגת מידע, ואולי כאילו כשאני מסתכלת על ארגונים שונים, הרי מה שהופך אותן לטובות זה מדד ההצלחה שלהם, וברגע שאתם לוקחים מדד הצלחה מחברה אחת ומשליחים אותה על חברה אחרת, יש פה איזשהו עניין עסקי מעניין.
איזה כיף שהלקוחות היום שמחפשים חדשנות ומקדמים חדשנות כבר חושבים אחרת, ואני אספר לך סיפור. אחת הלקוחות הראשונות שלנו מנהלת החדשנות בחברת קואדריל בטורונטו, מאוד מאוד שבעת רצון. אמרנו לה, לינה, יש מצב שאת באה איתנו למיטאפ בטורונטו? היא אמרה, אני בשמחה אעשה את זה, אני מאוד רוצה ככה להחזיר, ואתם סטארט-אפ ו... אני אוהבת אתכם. ואנחנו בהתחלה הבאנו לקוחות מכל מיני סקטורים, פתחנו ל-VP of Innovations, Operational Excellence, מתחילים להירשם, אנחנו מסתכלות על הרשימה, כל המתחרים שלה, מטורונטו, נרשמים. אחרי דיון מעמיק, מאיה ואני שוקלות את המילים, מרימות טלפון לאלינה, אלינה, את שומעת, זאת נרשמה וזה נרשם, ואנחנו חוששות שהיא תגיד, אי אפשר להביא אותם, אני לא אספר את כל הסודות, כמו שאת אומרת, של איך הצלחנו לעשות, ואלינה מגיבה בדיוק הפוך. אלינה אומרת, שיבואו, אני אשמח שהם יבואו. א', כבר זכיתי בשני פרסים עם אוקפי, אז ככה אני מרגישה שהשארתי להם אבק. וב', ככל שתביאו יותר לקוחות דומים לי, אני ארוויח מזה, יהיה לכם. דאטאבייס יותר עשיר, תוכלו... בהמשך, להמשיך ולהציע דברים שאנחנו נוכל להשתמש בהם גם, ואני בשמחה שתף גם את המידע הזה. והיא מספרת לנו, תקשיבו, ריל אסטייט, זה שכונה קטנה. אנחנו עוברים בין החברות. זאת שנרשמה, הייתה הבוסית שלי בחברה הקודמת. ההוא, נו, היינו קולגות בחברה ההיא. הם זזים, הם מכירים, והם מתחרים. הם יודעים לעשות את זה מאוד מאוד יפה.
בריל אסטייט באמת יש, בעיקר בארצות הברית, יש תמיד את המתווך שמייצג את המוכר, מתווך שמייצג את הקונה, הם תמיד עושים איזשהו רבשר מסוים, ובאמת זה שם. אבל אם אתם תיקחו את זה לתחומים אחרים, בארצות הברית נניח בתחום הבריאות, יש לך את ההיפה, שלא מאפשר לך לעשות את זה.
אז נהיה רגע יותר מדויקות, אנחנו לא מכוונות לכל הוורטיקלים בעולם. אנחנו בחרנו באוקפי להתמקד היום בשני ורטיקלים בצורה חזקה. בתחום הפרופרטי מנג'מנט, אותו ניהול נכסים, אנחנו פועלים באופן אקטיבי בארצות הברית, ספציפית בניו יורק, להביא עוד לקוחות. בתחום התעשייה, יש לנו הרבה מאוד לקוחות תעשייה פה בארץ. כסטארט-אפיסטיות, אנחנו לא אומרות לא להזדמנויות, אבל אנחנו לא מחפשים באופן אקטיבי לקוחות היום בכל הוורטיקלים.
אז עשיתם איזשהו שיפט בתצורת חשיבה שלכם, מ-KPI'ים ל... דאטה שמוביל להחלטות. יש לכם היום פרודקט מרקט פיט?
יש לנו פרודקט מרקט פיט מאוד גבוה.
איך אתם יודעים?
אנחנו יודעים את זה כי אנחנו מצליחים עם אותו מוצר, עם אותם יכולות, לתת מענה לביזנס אריה שונים. ולכן כשאת אומרת הלטקר, מבחינתנו זה ביזנס אריה שצריך לתת לו פתרון, שאותו גוף הלטקר בא וביקש אותו, ואותו מוצר עם ארבעת האלגוריתמים ועם הדאטאבייס יודע לתת לו ערך.
עוד דבר שאנחנו רואים בצורה מאוד ברורה ומובהקת, זה שאנחנו נותנים את הפיט שלנו, ואין לקוח שאומר, אני לא צריך את זה, אני לא מבין למה זה טוב. כן, יש שאלה, האם זה בדיוק הדבר המרכזי שאני יכול לעסוק בו עכשיו מבחינת משאבים שלי, מבחינת קשב, מבחינת, האם אני בשל לזה? זה בעצם מבחינתנו מעיד על זה שהצלחנו לפצח משהו שהוא בעיה חוזרת בארגונים, ויש לנו פתרון שנותן לזה ערך.
כמה לקוחות היום יש לכם? מה קצב הגידול שלכם?
2018 הייתה שנה נהדרת לאוקפי, גדלנו 30% קוורטר אובר קוורטר, מעל 20 לקוחות.
ישראל מול צפון אמריקה, איך זה מתחלק?
מה שאנחנו עושות, מאיה ואני, בשנה וחצי האחרונות, מתרכזות רק בצפון אמריקה ורק בריל אסטייט. חרשנו שנה וחצי את טורונטו, 50%, 50%. יש בארץ צוות מחירות שעושה עבודה נפלאה, ויחד עם לקוחות ממליצים, מביאה המון המון הזדמנויות בתחום התעשייה, ואנחנו למעשה בתחרות איתה. אנחנו ממש עקב בצד אגודל.
מה המודל העסקי שלכם שלא דיברנו עליו?
בעולם של ניהול הנכסים, בעצם ארגון ניהול נכסים ישלם לפי סקואר פיט, כמה הוא גדול, כמה הוא פורס את זה לנכסים יותר גדולים. בארגונים אחרים זה יהיה מודל פר יוזרס, פר דאטה סורסס. בסופו של דבר ארגון ישלם לייסנס חודשי לשימוש באוקפי.
לייסנס חודשי מבוסס על סקואר פיט?
אם הוא ארגון לנכסי נדלן, מבוסס על סקואר פיט, ככה בנוי העולם הזה. זה עולם שבו הכל נמדד בסוף בסקואר פיט, הכל מועמס חזרה על הסקואר פיט. אם יש לי 20 מיליון סקואר פיט, או יש לי 50 מיליון סקואר פיט, זה כנראה אומר כמה אנשים עושים את האופרציה, וכמה אנשים ייהנו מאוקפי, הכל כבר מגולם בעצם בתוך הגודל.
והמחיר לסקואר פיט הוא פיקסט?
הוא גם יש פה הנחה, ככל שיש לי יותר סקואר פיט, אז המחיר שלי הוא יותר נמוך פר סקואר פיט, אבל זה העולם שבו אנחנו נמצאים.
אחד הדברים שאתם עושות בצורה מאוד חכמה, זה שאתם הולכות ללקוחות שלכם, ואתם מבקשות מהם טסטימוניאלס, בואו תעשו סרט וידאו. הלקוחות האלה הם לקוחות משלמים, הם פיילוטים, הם דיזיין פרטנרס, איפה זה נמצא על הסקאלה שלכם?
כל הלקוחות שלנו זה לקוחות משלמים.
לא פיילוט משלם.
יש גם פיילוט משלם.
ששם הם משלמים פחות ממה שהמחיר המלא?
שם הם משלמים לשבועיים, הם רוצים לעשות את הפיילוט כדי לבדוק התכנות, ואז עוברים לאגרימנט השלם.
כשאתם באות לסגור את העסקה, באיזה שלב אתם מגיעות לאותו לקוח ואומרות לו, אתה מוכן לעשות בשבילי וידאו, או כמו שסיפרת, אתה מוכן לבוא איתי למיטאפ? זה משהו שאתם סוגרות בפגישה הראשונה, אחרי שסיגמתם אותו את הפיילוט, אחרי כמה חודשים או שנה שהוא סופר מרוצה, איפה זה נמצא בשרשרת?
אז קוואדריל ספציפית לא ביקשנו מהם אף פעם, ומה שאת רואה באתר זה לא טסטימוניה לאוקפי. אם תסתכלי טוב, תראי שבשער, בכותרת, כתוב רול אאוט. למעשה לקוח שעשית לו פיילוט, הוא היה מאוד מאוד מרוצה, ורוצה שתפרוס את זה עכשיו על פני עשרות בניינים, לא מסוגל הוא עצמו להיות נוכח בכל התמאה, בניין אחרי בניין, באותו אוגן שעשו של התמאה, ברבעון הזה ייכנסו 15 בניינים, וברבעון הזה אחרי זה. ואחת הצעות שהייתה לנו ללקוח, אמרנו, תראו מחלקת אינוביישן יקרה. אם אתם רוצים להופיע ולהיות ולא רק שיקירו רק אוקפי, אולי תציגו בהתחלה למה הבאתם פלטפורמה כזאת, איזה ערך היא הביאה בפיילוט. אנחנו נראה את זה בפתחו של כל רולאוט, ואז נעשה את ההטמעה המקצועית שלנו, כי הם לא פוגשים אתכם, ואנחנו מוצאים את עצמנו, מספרים עליכם במטה שהבאתם כלי. הם אמרו, רעיון ממש ממש טוב, וכשאנחנו קיבלנו את הוידאו, אז פניתי אליהם ואמרתי, אתם מתנגדים שנשתמש בזה שיווקית, כי זה פשוט נראה כאילו כתוב עלינו. אז זה הסיפור של קואדריל, למעשה לא ביקשנו, אבל כן, אנחנו פונות ומבקשות, בפעם הראשונה שהלקוח אומר, וואו, מצוין, הביא לי ערך, אנשים מרוצים, בפעם הראשונה שהוא אומר את זה, מיד אנחנו נכנסות בדלת, ואומרות, אפשר לעשות, קבל המלצה שלך?
אנחנו גם הרבה פעמים, באמת, אחד הדברים שאנחנו ראינו, שמאוד מאוד עובד בשבילנו, זה לראות מה אותו מניע של אותו סטייק הולדר שלנו בתוך הארגון. הרבה פעמים זה לאו דווקא יהיה משהו חיצוני, זה יהיה משהו פנימי מול הארגון שלו, ולמצוא את אותם מפתחות, מה רואה אותו לקוח שאתה רוצה שיעזיז אותך בתוך הארגון, ו-What's in it for him? זה משהו שאנחנו עושות, אני חושבת, מאוד טוב. וחלק מזה כולל את ההזדמנות לעמוד על במה בכנס ולספר על אוקפי, להגיש לפרס ולזכות בפרס חדשנות על היישום של אוקפי. עכשיו אחת הלקוחות נוסעת לנורווגיה, יחד עם נציג מטעם אוקפי, להציג שמה על איזושהי במה בכנס מאוד מאוד גדול. כל מיני דברים שאפשר ככה לתת ולהעמיד את הלקוחות שלך באור הזרקור, זה בסך הכל משרת אותם כמו שזה משרת אותך.
זה יופי של טיפ. מבחינת הגיוס, בחודש האחרון שמתי לב שאתם משתתפות יותר בפודקאסטים, יש כתבות, יש טיפה הייפ, אתם היום לקראת יציאה לסבב גיוס נוסף, איפה זה עומד?
כן, אנחנו מתכננות גיוס ב-2019, עד עכשיו גייסנו כסף מאנג'לים מדהימים ישראלים, שמוביל אותם איגל תמיר, ומאחוריו יש קבוצת אנג'לים. ועכשיו ההחלטה של הבורד, יחד עם ראש קבוצת המשקיעים שלנו, היא שאוקפי ב-2019 תסגור אותה עם גיוס מ-VC בפרופטק אמריקאי, שיוכל לעזור לנו לעשות את הקפיצה הבאה מבחינת משקיע אסטרטגי. אז אני לא חושבת שהרעיונות שאנחנו עושים פה, מישהי מאיתנו חושבת שהרעיונות שאנחנו עושים פה תורמים לזה, אבל היו בבת אחת כמה פניות, וזה כיף להרים את הראש מהשוטף.
המשקיעים, אמרת שיש את המשקיע הראשי, מאחוריו קבוצת אנג'לים, הוא הביא את כל האנג'לים, או שאתם בחרתם את האנג'לים, איך זה עובד?
אנחנו התברכנו בראש קבוצת משקיעים, בעצם הוא היה אחד המשקיעים הראשונים, היה לנו עוד משקיע אחד, לפני זה שהאמין בנו, לפני שאנחנו בכלל חיפשנו, שקוראים לו גל הזלקורן, אנחנו חיפשנו מנהל מחירות, הוא אמר, מנהל המחירות שלכם אני לא אהיה, אבל אני מאוד אוהב את המיזם, ובעצם היה המשקיע הראשון של אוקפי, הראשון שנתן בנו אמון, עוד לפני שחשבנו בכלל לצאת לגיוס, והוא עשה איזשהו בוסט מאוד רציני במוצר, אז גל חבר, את איגל פגשנו במסגרת חיפוש אחרי אנג'לים, ואיגל גם מאוד התלהב מאוקפי כמיזם, וגם לקח על עצמו להביא עוד משקיעים, אז בעצם הוא מרכז היום את כל עבודת הגיוס, אנחנו אפילו חלק מהמשקיעים, אנחנו לא מכירים.
מטורף.
ממש ככה, ובאמת קיבלנו גיבוי מלא לצמיחה שלנו, קיבלנו הרבה מאוד כסף, סכומים שלא נראו בשוטף בארץ מאנג'לים.
קיבלתם כמעט 3.5?
מאנג'לים ישראלים.
מטורף.
אבל כן. זה ייסגר על יותר מ-4.
כן. הם נותנים עוד רוח גבית עכשיו, מאוד מאוד מאמינים בחברה, מאוד מאמינים בשינוי שעשינו, רואים את ההישגים, ומאוד מאוד מאמינים שאנחנו עכשיו נצליח בניו יורק, גם להביא עוד לקוחות בתחום, וגם להביא VC, אבל כדי שנוכל לעשות את זה, אנחנו רוצים להגיע בקצב מאוד טוב, ואנחנו רוצים להוציא עוד יותר, להגדיל את הסיילס ומרקטינג שלנו בצורה משמעותית, ובשביל זה הם נותנים עכשיו עוד סכום כסף.
הסיבוב, כאילו, כשאתה הולך למשקיע, אתה אומר לו, אני רוצה לגייס X כסף, נכון? אז אתם את הסיבוב התחלתם מאזור ה-2.5. וכמו שאתם אומרות, אתם העליתם אותו ל-3, אוטוטו 3.5, והוא ייגמר ב-4. אבל בהתחלה, אני צריכה גם לקבוע אבלואציה, שבדרך כלל מונעת מבין 20% ל-40% equity. ברגע שהסיבוב הולך וגדל תוך כדי, מה זה אומר מבחינת הקאפ? מה זה אומר מבחינת האקוויטי שאותם משקיעים שמים?
אנחנו את הסיבוב שלנו הגדלנו באמצעות ברידג' ולכן בחרנו ביחד עם קבוצת המשקיעים שלנו לא להתעסק עכשיו בשווי. לכולם ברור שהחברה הולכת לכיוון מאוד מאוד טוב ולכן לא היינו עסוקים בלעצור רגע ולבדוק את זה. הגדרנו איזשהם תנאים שבהם היה שווה להם הדיסקאונט להצטרף בשלב הזה, ופחות היינו, אנחנו לא במסע ומתן או באיזשהו מאבק אינטרס עם המשקיעים, אלא ההפך, רוצים בהצלחת החברה ובצמיחה, זכינו במשקיעים מאוד מאוד טובים שנמצאים שם.
מה ההבדל בין ברידג' לסייף לקונברטבל נוט?
אני לא חושבת שאפילו יש לנו ברידג', יש לנו AIA בשביל משהו עם המיסים.
שתי השאלות האחרונות שאיתם אנחנו אוהבות לסיים כל פרק. השאלה הראשונה זה, מה היה הרגע הכי מרגש שלכן במסע עם אוקפי עד היום?
אחד הלקוחות שלנו הגישו את היישום של אוקפי במסגרת תחרות שלהם, תחרות מאוד יוקרתית בתחום הנדלן, שבוחן את כל מיני דברים, הבניין הכי טוב, הצוות הכי טוב, הרבה מאוד פרמטרים, והזמינו אותנו להשתתף בטקס. אור ואני, אחד העובדים, נסענו לטורונטו, התלבשנו בבגדי גלה, הלכנו לגלה, ובאמת זה כמו טקס אוסקר, יושבים שוב שולחנות, והזוכה בפרס הבניין הקטן, בין ככה וככה לזה וזה, הם הצוות, וכולם עולים ומתרגשים, ובשולחן שלנו יושבת הלקוחה שלנו, והבוסית של הלקוחה שלנו, והבוסית, כאילו כולם יושבים באמת מרוגשים, כמו בטקס אוסקר. והמתח עולה ועולה, ועוד פרס, ועוד פרס, ועוד פרס, ועוד פרס, ואז בקטגוריית האינוביישן, זוכה קוואדריל עם התמאה של אוקפי, והאם הקריאה על הלוח, ואנחנו עולים, באמת, רגע כמו בסרטים, והפרגון הזה של הלקוחה, שאמרה, לא רק שאני זוכה, אני מביאה איתי את אוקפי, שהייתה אז יחסית אלמונית, ומעלה אותנו לבמה, ונותנת לנו את המקום הזה, זה היה מרגש מאוד.
מהמם.
אחד הדברים שמרגש אותי, זה לשמוע את הצוות של העובדים שלנו בחברה, מוביל דברים שפעם בנויים היו רק על החלטות של מאיה ושלי. אנחנו שנים, אנחנו המיזם, אנחנו הסטארט-אפ, ופתאום היציאה שלנו החוצה יצרה מרחב כזה שהם מספרים, אוקיי, אז אני סגרתי שאת הפיצ'ר הזה, אנחנו נכניס לרודמפ של... לרגע עצרתי רגע, והאינסטינקט היה, למה לא שאלו אותנו? וכמובן שזה היה שטות מוחלטת, ומאוד מאוד ריגש אותי. מאוד מאוד ריגש אותי.
נאמה.
עברנו פאזה.
כמה עובדים אתם היום בחברה?
אז היום 12 עובדים בחברה. השקענו השקעה מאוד גדולה ברבעון האחרון, כדי לייצר מצב שיאפשר לנו שוב לצאת ולהיעלם, ולעשות את החלק שלנו במיזם הזה. אני קוראת לו החלוצות, כי בסוף אנחנו נצטרך לסלול כבישים כל פעם במקום חדש, אבל אי אפשר לעשות את זה בלי שיש אנשים שיש להם מרחב החלטה, שהוא כמו שתי היזמיות. ואני כרגע, בביקור הקצר שלי הזה בארץ, שומעת משפטים, מה הם עושים ואיך הם מחליטים, ומרוגשת בשתי בחינות, פעם אחת שהעזנו לצאת החוצה ולשחרר את המקום הזה, שהכל עובר דרכנו, ופעם שנייה שיש אנשים כאלה שהמיזם, הם בעצם סטארטאפיסטים בעצמם בחוויה שלהם, ומקבלים החלטות לבד, מרגש, מרגש.
מהמם. אז נעבור לשאלה האחרונה. שאלת ה-Paid Forward, שבה אנחנו רוצות לשמוע מכם על סטארטאפיסטית, ששווה לנו להושיב על הכיסא, לנהל איתה גם את השיחה הזאת, לשמוע על הדרך שלה, על החוויות שלה, על השיעורים שהיא יכולה ללמד אותנו.
מאיה קומרוב, בחורה מדהימה שפותחת לנו את הדלת בניו יורק, נמצאת שמה עם המיזם שלה.
מיזם בתחום הפינטק, סינץ'.
כן, נכון? בדיוק. היא כרגע בתנופת צמיחה מטורפת, זה מה שהסצנה בניו יורק מדברת.
תודה על זה שאתן כאן. תודה ששיתפתם אותנו בדרך, בחוויות. ושיהיה לכם מלא, מלא, מלא בהצלחה.
תודה רבה.
ותודה שהייתם איתנו. בעוד פרק של הסטארטאפיסטיות, תוכנית בשיתוף הרדיו הבינתחומי 106.2 FM בהפקת עדי בנוז. אני מזמינה אתכם ואתכן לשאול שאלות את איריס ומאיה, ואת שאר הפרקים שלנו אפשר למצוא באתר הסטארטאפיסטיות, ברדיו הבינתחומי, באפליקציות הפודקאסטים החביבות עליכם, ונפרד ביאללה ביי. Shut up and sit down.